שלום חברים, כאן דני בית אור ותודה על ההאזנה לפרק נוסף. לפני שאנחנו קופצים לפרק, אני רוצה רק להגיד כמה דברים, כמה הודעות חשובות. ההודעה הראשונה היא, מי שעוקב או שמע, או שמע בקצת שמע, שבארצות הברית היה, הגיעו לפשרה בין ארגון הסוכנים הארצי, הנשיונל, למשרד המשפטים האמריקאים על סכום של מעל 400 מיליון דולר, איזשהו פיצוי במרכז של הסיפור הזה, ואפילו עשיתי על זה פודקאסט כמדומני. יש בעצם נושא של תחרות או אי תחרות ומונופוליזם וכדומה, נושא מאוד שמעסיק את כל מי שנוגע בנדלן, ובאמת אחד הדברים שבשנים האחרונות כנראה אירוע גדול מבחינת ההשפעה על שוק הנדלן. ההשפעה עוד לא ברורה, הסיפור עוד לא הסתיים, אנחנו בעצם רק אחרי החלטת בית משפט, או החלטת הודעה על הפשרה, סליחה, הודעה על הפשרה, זה עוד צריך לעבור אישור בית משפט, ויהיו עוד אירורים קצת ועניינים, יש עוד זמן, אבל בהחלט יש פה ברמת שוק הנדלן למגורים האמריקאים, יש פה טלטלה די גדולה. לכאן או לכאן זה הולך לעשות טלטלה ואפילו שינויים בשוק, שאני בסך הכל באופן אישי, ברמה אישית, די מברך עליהם. מי שרוצה להבין יותר טוב מה כל הסיפור הזה, ומה זה מסתתר מאחורה, ואיך הכל התחיל, אני ממליץ על פרק שנקרא The Real Estate Industry on Trial, של פודקאסט אמריקאי שנקרא Planet Money. Planet Money, כוכב כסף. פודקאסט שאני מקשיב לו הרבה, פרקים קצרים, בדרך כלל 20 דקות, נושאים מעניינים, הסיפורים שמאחורי הקלעים, הם מסבירים, זה באנגלית, בצורה די טובה, ומראיינים את העורך דין שהוביל את התביעה הזאת, זאת אומרת, מאוד מרתק להבין את הסיפור, בלי להיכנס לכל הנואנסים של הנואנסים. ממליץ להקשבה, למי שזה מעניין, אני אשים לינק בתיאור של הפרק. דבר נוסף שאני רוצה לציין, זה אנחנו ב-Simply Do It, ב-2024, הכרזנו ברמה שלנו על פנימית, שאנחנו הולכים לעשות שנה שהמטרתה העיקרית היא איך אנחנו מייעלים את האופן שבו אנחנו מנהלים את הנכסים ומחזיקים את הנכסים, ובעצם אני כבר 6 חודשים ברמה האישית, פועל על יצירת קשרים עם חברות ביטוח ועם נותני שירותים שונים לענף שלנו, שזה נדלן למגורים, להשכרה למגורים. ובעצם התחלנו לייצר שיתופי פעולה עם לא מעט ספקים ונותני שירותים, שאנחנו מביאים את הכוח קנייה שלנו, שהוא כבר כוח קנייה לא מבוטל, משקיעים שעובדים איתנו, ובעצם אנחנו מייצרים פה אפשרויות לגשת לספקים שבדרך כלל למשקיע הבודד, אפילו עם כמה נכסים, לא ניתן, או שלא, בטח שלא ניתן לקבל את אותם הנחות. זה בא לידי ביטוי בביטוח, זה בא לידי ביטוי בשיתוף פעולה חדש שאנחנו עושים עם חברה שעושה inspections, וכשאני אומר inspections, אני מדבר על המובן המאוד רחב של המילה inspection, לא רק inspection לרכישה, אלא יש להם רשימה של משהו כמו 40 inspections שונים, או משהו כזה שהם עושים לנכסים, אז זה עוד דבר. אנחנו בשיתוף פעולה נוסף, זה למי שהוא מכנה את עצמו או מקטלג את עצמו מבחינת מיסוי בארצות הברית כקטגוריה שנקראת real estate professional. לא רלוונטי לכולם, ואולי לא רלוונטי לאנשים שחיים בישראל ומשקיעים בארצות הברית, אבל בטח שרלוונטי לחלק מהאנשים שחיים בארצות הברית ומשקיעים בנדלן, ויכולים בגלל הקטגוריה הזאת שנקראת real estate professional, אם הם qualified, להוזיל בצורה מאוד 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 משמעותית את המיסים של בן בת הזוג ממשכורת או מעבודה רגילה. קצת מורכב, לא ניכנס לזה, יכול שיהיה פרק נוסף. ועוד שיתופי פעולה. למה אני מספר לכם? חלק מהגישה שלי לשיתופי פעולה האלו היא לפתוח את זה לקהל שהוא מעבר ללקוחות הישירים שלנו, כי אז זה בעצם יגדיל את הכוח קנייה שלנו ונוכל להגיע ליותר. אם אתם רוצים להיות חלק ממי שנהנה מההטבות האלו ואחרות, אתם מוזמנים ליצור קשר. אנחנו מייצרים איזה קהילה או קבוצת רכישה מעבר ללקוחות שלנו, כדי לאפשר להגיע לכל הספקים האלו, על מנת שנוכל להגדיל את הכוח הקנייה של כולנו ביחד. ביחד אנחנו חזקים יותר, ואז נוכל להשיג עוד יותר הנחות. אני אשמח להגיע לספקים של נותני שירותים של הענף ולהגיד להם, יש לנו 10,000 נכסים בנטוורק, לא כמה אלפים אלא 10,000, הם יסתכלו עליי אחרת, יהיה לי עמדת מיקוח הרבה יותר שונה על מחירים, ולכן אני שמח לחזק את הקהילה שאני עומד במוביל, הקהילה של הלקוחות של Simply Do It, עם קהילה שהיא מעבר, מעבר אלינו. נותני השירותים האלו הם לאו דווקא מישהו מקומי כמו איזה שברב, דווקא שם היה פחות יש כוח, אלא דווקא דברים כמו ביטוח או אינספקשנס או שירותים שניתנים בכל מיני מקומות בארצות הברית, אביקשן, אנחנו עובדים עכשיו על משהו שקשור לאביקשן, שירותי אביקשן ועוד. מוזמנים ליצור קשר, אני אשים את האימייל, אם אתם רוצים, תגידו, אנחנו נשמח להיות חלק מהקהילה, הקבוצת כוח קנייה, ונוכל לנכס אתכם גם כן. אני רוצה להגיד לכם תודה על ההקשבה. אנחנו ממש אחרי ערב פסח, אז אני רוצה להגיד חג שמח, חג שקט, חג נעים. מאוד קשה לעבור את החג הזה, אני מניח שלא כמו אני חגעתי אותו בארצות הברית, עם צביטה, עם כאב לב מאוד 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 גדול, עם כל מה שקורה עם החטופים, אז העצב הוא ענק, זה חג ראשון שאנחנו הרבה מאיתנו עוברים עצב גדול. התחושה הזאת, גם אם זה לא מישהו מהמשפחה שלנו, היא תחושה מאוד מאוד חזקה ומאוד מאוד ברורה, והלב עם המשפחות שעוברות את זה על בשרם, כואב הלב. אני רק מקווה שיהיה לנו חג שקט, וכמובן שהחטופים יחזרו הביתה במהרה, במצב הכי טוב שרק אפשר. תודה על ההקשבה, חג נעים, להשתמע.
אתם מאזינים לאינבסטוק, פודקאסט על השקעות נדל"ן בארצות הברית, מאת דני בית אור.
אז עד כמה זה מציאותי לבצע עסקת נדל"ן, בואו נתמקד על ארצות הברית כמובן, ללא הון עצמי בכלל? האם זה אפשרי? האם זה הזיה? האם זה מציאותי? ומה ההשלכות לזה? אז בואו נעשה פה איזשהו פירוק לגורמים ואולי קצת reverse engineering לכל הסיפור הזה. אני אתחיל ואומר, כן, יש דרכים לעשות את זה, אולי אם עושים איזשהו גיוס כסף ממישהו אחר ומשקיעים את הזמן, יש דרכים לעשות את זה יצירתיות. אני לא מסתכל על מי שעושה הולסיילינג, מקווה שאני לא מנפץ לאף אחד את האופן שבו אתם חושבים שאתם עושים נדלן. בעיניי הולסיילינג זה לא להשקיע בנדלן, בעיניי הולסיילינג זה מסחר, קונים בזול, מוכרים ביוקר או מקבלים איזה עמלה, אז אני לא רואה את הולסיילינג כהשקעה בנדלן, זה בדיוק כמו שאם אני אקנה ממישהו אופניים ב-100 דולר ואמכור אותם למישהו ב-150, אז אני עשיתי הולסייל על אופניים, או אני אלך למישהו שבוחר המון כוסות קפה, ואני אקנה את זה ממנו ב-5 דולר לקוס, ואמכור את זה ב-10 דולר, זה הולסיילינג. אז מי שעושה הולסיילינג, אני לא קורא לזה בדיוק השקעות נדלן, כי באמת בהולסיילינג לא צריך הון, אבל זה גם לא השקעה, זה באמת דרך לעשות כסף. אז מה, איך אפשר או האם אפשר לעשות השקעה בנכס בלי להביא שום כסף מהכיס? אז הדרך אחת זה נגיד הולכים לחברים, משפחה, עושים גיוס הון ומכניסים שותפים לשותף או שותפים לעסקה, ועם הגיוס הזה בוא נגיד מביאים משלושה חברים 150 אלף דולר, ובתמורה ב-150 אלף דולר קונים נכס שעולה 150 אלף דולר, ולצורך העניין, במבנה הפעילות הזה, אני בתור מי שמפעיל את האופרציה, מקבל נגיד 25% וכל השותפים שכל אחד יש מהם שליש יקבל את השאר, זאת אומרת הם מתחלקים ביניהם על 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 ה-75% ויש לנו פה בעצם ביצוע עסקה בלי להביא כסף מהבית. אז הנה דרך אפשרית. חשוב לשים לב שחלק משמעותי בעסקה שכזאת הוא גיוס כסף, ללכת לחברים, שותפים אחרים, בעצם לעשות איזשהו טרייד אוף על ידע וזמן מול הון וחוסר ידע וזמן, וזה מה שמביא אותי למצב שאני יכול לבצע עסקה בלי הון. אז התשובה הפשוטה, הנה דוגמה. אני רוצה לקחת את צעד אחד קדימה ודווקא לדבר על סיטואציה שאולי מצאתם הזדמנות שאתם לא רוצים לגייס כסף ולהתעסק עם שותפים ואומרים אני רוצה מה שנקרא keep it simple, בלי אחרים סביבי. בוא ניקח עסקת נדלן קלאסית, שבה נגיד אני הולך למצאתי נכס, אני הולך לבנק למשכנתאות ומקבל הלוואה לצורך העניין על 80%, אני עושה את זה פשוט כרגע לצורך ההסבר, וזה אומר שאני צריך להביא עכשיו עוד 20% הון פרטי, הון באופן אישי, הדאון פיימנט, אולי 25% אני מעגל בגלל שאני צריך קצת הוצאות נלוות והוצאות סגירה וכדומה. אז בואו נעשה את זה רגע פשוט, הבית עולה 100,000 דולר, נגיד אני יכול לקבל משכנתא מבנק קונבנציונלי של 80,000 דולר, ואני אומר אני צריך להביא 25,000 דולר מהכיס, שזה 20,000 דולר הון עצמי, פלוס 5,000 דולר בהוצאות נלוות. במובן, בארצות הברית, אם מישהו הולך לכיוון הזה, הבנק רוצה לבדוק מאיפה מגיעים ה-20,000 דולר, מה שנקרא ה-down payment. והבנק שנותן את ההלוואה, בודק והם בודקים ובציציות והם, הם אפשר להימנע או אפשר נגיד לתחמן את הבנק, אבל אם הבנק עושה איזושהי בדיקה מסוימת כדי לראות שההון של ה-20,000 דולר הוא הון שלא, שמי שקונה את הנכס לא הלווה אותו ממקור אחר, הם רוצים למנוע את האפשרות שמישהו הלווה את זה. ואם הם מגלים שנגיד הלכתי לחבר, אח, הורה, אולי למקום אחר והלוואה, ובחודש לפני שאני קונה את הבית הלוויתי את ה-20,000 דולר או 25,000 דולר הנוספים, אם הבנק מזהה שזה כסף שהוא לא יודע להבין מאיפה הוא מגיע והוא בא מקורו בהלוואה, או אם הוא לא יודע להסביר מאיפה להבין מאיפה הכסף הגיע, הוא יניח שזה בא מהלוואה. זאת אומרת, אם פתאום אחי שלח לי 20,000 דולר, ככה פתאום, הבנק לא קונה את זה, הוא יחשוב שזה הלוואה, והוא יגיד לא רשאי לבצע, לקבל את המשכנתא. זאת אומרת, הבנקים בארצות הברית לפחות, מחפשים סיבות למה לא לתת את המשכנתא. לא למה לאפשר, אלא למה לא לתת. אז חשוב להבין את זה. זאת אומרת, שאם אני הבאתי כסף מבחוץ בצורה של הלוואה ממקור כלשהו, הבנק יחשוב שיש פה בעיה ולא יאשר לי את המשכנתא. אם אני הבאתי את הכסף משותף, והשותף הזה אומר, כן, אין בעיה, קח את הכסף, שים בחשבון בנק, ולך תקנה את הנכס. אם הכסף הזה הגיע, בוא נגיד, ב-60 יום האחרונים, מופיע אצלי בחשבון, הבנק יניח שזה הלוואה. לא משנה שהוא, אפילו אם זה לא, ההנחה שלהם תהיה שזה כן, ולכן לא ישרו את המשכנתא. מה קורה אם אין לנו את היכולת להביא את ה-20,000 דולר הנוספים במקרה הזה? יש נוצרת פה בעיה, צריך להביא את הכסף מאנשהו. עכשיו, בוא נגיד רגע שבכל זאת הצלחנו להתגבר על המכשול הזה של להביא את הכסף ממקור כלשהו, אפילו לא כהלוואה, בהנחה שהוא לא שלנו בחשבון בנק, כי אז אין עם זה שום בעיה בכלל, ואנחנו כמובן רוצים לעשות 100% מימון, זאת אומרת, אם אני מלווה, לוקח 80% משכנתא מהבנק העיקרי, ומלווה עוד 20% ממקור אחר, אני בסך הכל עושה מה שנקרא 100% מימון. מה קורה בדרך כלל שאנחנו עושים 100% מימון, שזה סך הכל רעיון נחמד, כשאנחנו עושים 100% מימון, כמעט תמיד, אני אומר, תמיד יהיה יוצא מן הכלל, אבל כמעט תמיד, הנכס ייכנס בשוטף לתזרים מזומנים שלילי. זאת אומרת, שכר דירה נכנס, משלמים הוצאות שוטפות, משלמים משכנתא ראשונה, משלמים משכנתא שנייה, סביר להניח כן, אלה הם כזה מקרה קיצון או מקרה חריג, שאחרי ששילמנו את כל ההוצאות, משכנתא ראשונה, משכנתא שנייה, אנחנו תהיה בתזרים מזומנים שלילי. בוא נגיד לצורך העניין, שבסיטואציה של הבית הזה ב-$100,000, אני נשאר בתזרים מזומנים שלילי, של $500 בחודש, בסדר? לא יודע, אולי 300, אולי 700, בוא נגיד רגע. עכשיו השאלה הנשאלת, מה עושים עם ה-$500 תזרים מזומנים שלילי? אז קודם כל, אני רוצה שמי שחושב על המפנטז על הרעיון הזה של 100% מימון, בסדר? ואני אומר, מימון זה הלוואה, הלוואה משלמים, אני לא מתייחס לסיטואציה שבה אנחנו מגייסים כסף כשותפים, מה שנקרא לא הלוואה אלא פוזיציה של השקעה, שיש לנו שותפים בעסקה, ואז ההתנהלות מול שותפים ומול התשלום לשותפים שונה מהלוואה שצריך לשלם כל חודש. אז זה מבנה שונה, זה למה יש פוזיציה הונית או השקעה וחוב, סליחה, ויש פוזיציית חוב או הלוואה. בסדר? זה פוזיציות שבדרך כלל אנחנו לוקחים על נכס. אז במקרה שלנו, יש לנו סיטואציה ש 100% מההון הנדרש לקנייה הוא בהלוואה משני מקורות שונים. יש לנו הכנסה משכר דירה, בהנחה שזה מה שאנחנו עושים, אני לא מדבר כרגע על פליפ. יש לנו הכנסה, הוצאות שוטפות, הוצאות משכנתא ראשונה, משכנתא שנייה או הלוואה ראשונה, הלוואה שנייה. ואז אנחנו נתקלים בסיטואציה של תזרים מזומנים שלילי, חשוב להבין שזו הסיטואציה. עכשיו, הרבה מאוד אנשים ששומעים על תזרים מזומנים שלילים, קופצים ונבלים. קופצים ונבלים. פה אני רוצה להכניס קצת היגיון וקצת הבנה, האם זה נכון או לא נכון לפעול בצורה הזאת. ואין פה תשובה חד משמעית, יש פה תשובה מאוד פרטית לכל סיטואציה. לדוגמה, בוא נגיד ש... למי שמקשיב, יש בקלות יכולת להחזיר, להביא $500 בחודש לנכס הזה. בלי בעיה אפילו. כסף קטן נקרא לזה. בסיטואציה הזאת, יבוא בינם ויגיד, אין לי כרגע הון שצברתי, שחסכתי, אבל חודש בחודשו אין לי בעיה להביא $500. אני מרוויח $7,500 בחודש, אני חוסך כל חודש $4,000, או לא יודע מה, $3,000. קטן עליי $500 להכניס, כי אני רואה את הפעילות שזה מייצר לי, את הפוטנציאל. בעצם אני כאילו לווה מעצמי מעתיד. זה בעצם מה שאני עושה פה. אני משלם מההכנסות העתידיות שלי את התזרים המזומנים, את התזרים, את ההפסד השלילי, את התזרים מזומנים השלילי, על מנת לבנות איזשהו אקוויטי, איזשהו פעילות שתניב לי תוצאות בעתיד, תניב לי תוצאות בעתיד בשאיפה כמובן. אז קודם כל לא להיבהל, אולי אני נמצא בסיטואציה, זאת אומרת האופציה הראשונה, $500 קטן עליי, אולי אני נמצא בסיטואציה ש-$500 לא קטן עליי, אבל יש לי 4 נכסים אחרים שכל אחד מהם מייצר לי תזרים מזומנים חיובי של $400 בחודש, בסדר? בסך הכל 1,600. אז אם אני מכניס עכשיו נכס חמישי למשוואה בקונסטלציה שהסברתי, אם שמייצר תזרים מזומנים שלילי של $500, הפרוטפוליו שלי עלה בנכס אחד, אבל ירד במובן של תזרים, ירדתי מ-1,600 ל-$900 בחודש. האם הפורטפוליו שלי יכול להכיל את זה? במקרה הנוכחי, התשובה היא כן. כמובן שאם אני עכשיו הולך לממש 4 נכסים שמניבים ולהישאר עם הנכס הזה, אז תהיה לי בעיה. אבל כל עוד הפורטפוליו שלי נמצא במקום הזה, הוא יכול להכיל את זה. כי גם אם הנכסים האחרים ירדו בחצי, אוקיי? אז עכשיו מ-$900 עדיין אני אהיה לי $450 בתזרים. אז עדיין יש לי פה מה שנקרא, אני יצרתי איזושהי הגנה ברמת הפורטפוליו על הפעילות שלי. אני רוצה לקחת לזה עוד צעד אחד קדימה, למי שעדיין מפחד מתזרים מזומנים שלילי, הערה, אני לא מקדם או לא מנסה לשכנע שתזרים מזומנים שלילי הוא טוב, אלא רק להכיל את זה, איך להכיל את זה, איך להסתכל על זה. ובוא נגיד אני חוזר רגע לסיטואציה שאני בתזרים מזומנים שלילי של $500 ואין לי נכסים אחרים, גם אז לא כל $500 הולכים לאיבוד. למה הם לא הולכים לאיבוד? כי אני בעצם מייצר פה תזרים שלילי או הפסד תפעולי בפעילות הנדלן שלי, אמנם אני מסבסד את זה חודש בחודשו עד אירוע עתידי של מכירה, של ריפייננס וכדומה, תכף אני אסביר גם את זה, ואני בעצם מייצר מצב שיש לי הפסד לצורך מיסוי, כי אין מה לעשות, אנחנו חיים במערכת שהיא כמו עסק, יש לי הפסדים. הפסדים האלו, ייתכן ואני יכול לקזז אותם מול הכנסות ממקורות אחרים, ויכול להיות שאני לא יכול לקזז אותם, ואם אני לא יכול לקזז אותם, הם נצברים לי בצד. זאת אומרת, הפסד לא הולך לאיבוד רק בגלל שיש לנו הפסד. יש לנו את האתגר של להכיל את ההפסד, להכיל את זה במובן הפיננסי, כמובן, במובן ההבנתי, שזה כל הרעיון של הפודקאסט הזה, ויש לנו גם את ההלכה למעשה, יש לנו פה הפסד, יש לנו פעילות של מיסוי, הפסדים לא הולכים לאיבוד, נצפרים או מקוזזים, ובעצם אפשר להגיד $500, אפשר להסתכל על זה ככה, $500 בחודש תזרים מזומנים שלילי, אולי אחרי מס הם יותר כמו $300, סתם לדוגמה. ככה הכל בשביל מטרה להבין איך להכיל את זה. זאת אומרת, אם חושבים על 100% הון בהלוואה, כמעט בטוח, בטח ברמת ריביות של היום, שמבנה הפעילות הזה ייצר תזרים מזומנים שלילי. מתי זה לא ייצר תזרים מזומנים שלילי? בכמה סיטואציות. אחד, אולי נפלנו הנכס שאנחנו מצליחים להזכיר אותו בשכר דירה מאוד מאוד גבוה. מצאנו פטנט, ובמקום להזכיר את זה חודש בחודשו, אנחנו אולי עושים Airbnb, וה-Airbnb בכלל מכניס פי שתיים. לא רק שהוא מכניס פי שתיים, בסדר? הוא גם יכול להכיל שמה, לחסות את כל התזרים הזה, ואולי אנחנו אפילו בתזרים מזומנים חיובי, או בברייק איבן. לכן, סוג הפעילות שאני מייצר מצד אחד מבחינת הכנסות, אני צריך לבדוק אותה מול ההוצאות ולראות איך זה מתנהג. זאת אומרת, האם אני מצאתי איזשהו house hacking, שהוא ללכת באופן קצת לא מסורתי של השכרה לטווח ארוך לדוגמה, ואני יכול להכיל את ההוצאות המוגברות, את המשכנתה, את ההלוואה הנוספת. זה דבר אחד. דבר שני שאני אוהב, איך אני אוהב להסתכל על הדברים האלו, גם אם אני לא עושה house hacking ומצאתי איזה פטנט מיוחד להשכרה כזאת שמכניסה לי פי שתיים יותר שכר דירה, שאז זה באמת מקל על כל הסיפור הזה, אני מסתכל על זה ככה, אני אומר הנחות צריך להיזהר כי הן לא תמיד מתממשות, אבל אם אני לוקח הנחות זהירות, אני מניח שבשנתיים, שלוש, ארבע שנים הבאות, יקרו כמה דברים שיכולים לסייע למהלך הזה. אחד, שכר הדירה יזחול או יעלה לאט לאט כלפי מעלה. האם זה בטוח? לא. האם היסטורית זה קרה? בוודאי. האם אפשר להניח איזושהי הנחה סבירה ולא אגרסיבית כדי לבדוק אם זה יעבוד? מה שנקרא לעשות סטרס טסט? אני חושב שכן. אפילו אולי נכון לעשות. הדבר השני, שעוד פעם אנחנו לא יודעים מתי זה יקרה, אבל בוא נניח, אם אתם רוצים, שבאיפשהו בין השנתיים לארבע שנים הבאות, הריבית בשוק תירד למקום כזה שיהיה לי כדאי לעשות ריפייננס, וריפייננס במטרה להוריד את הריבית ולהוריד את התשלומים החודשיים, ואולי אפילו לסלק את אחת מהמשכנתאות, ויכול להיות שבפעולת ריפייננס, בעצם אני יוריד את ההוצאות שלי לצורך ההלוואות, ב-$200 בחודש, בסדר? לא בטוח, אבל אולי אני אוריד את ב-$200 לחודש, אז יכול להיות שתוך 4 שנים, אני אהיה במצב שמצד אחד השכר דירה זחל כלפי מעלה, ההוצאות השוטפות של מימון ירדו, ובעצם אולי הגעתי לנקודה שבה אני break even ואין לי תזרים שלילי, או לפחות צמצמתי אותו מ-$500 ל-150, שזה קצת יותר קל להכיל, ואולי אפילו הגעתי לתזרים מזומנים חיובי. לכן, אפשר לעשות את זה. האם זה אפשרי? כן. האם זה פשוט? בטח שלא. בדרך כלל, כשאנחנו מסתכלים על מבנה כזה, מאוד סביר להניח שהמשכנתא הקטנה של ה-20% תהיה בריבית מאוד גבוהה באופן יחסי, כי בדרך כלל היא נחשבת משכנתא מסוכנת יותר, או שהיא בפוזיציה שנייה אחרי המשכנתא הראשונה, או שהיא בכלל בהלוואה ללא ערבויות והריבית יותר גבוהה. לכן, אמנם זה הסכום קטן יותר, אבל היא בהחלט אפשרית להשגה. גם צריך להבין שאנחנו עושים פה כמה הנחות, מה קורה עם כל מה שאני הצגתי, ונגיד והשכר דירה לא יעלה, ונגיד והתשלומים והריבית לא תשתנה, אפילו הרבה מאוד שנים, ועוד יותר מזה נגיד והיום כשאני עושה את ההחלטה על הפורטפוליו, על ההשקעה הזאת, אני כן יכול לשלם $500, אבל משהו קורה לי בחיים ואני כבר לא יכול לשלם את $500, ופתאום כל הרעיון הזה של התזרים המזומנים השלילי מסכן את הנכס כולו, כי אולי בעוד 5 שנים אני לא יכול לשלם, ואז אני עלול לאבד את כל הנכס, וכבר בעצם שמתי, השקעתי כבר כסף, התחלתי כבר לשלם הלוואות וכדומה, כסף כבר נזרם פנימה לתוך המערכת הזאת שנקראת נכס. לכן, האם עדיף אולי להיות יותר זהיר? אולי, אולי זה גם מאוד תלוי מה הניסיון ואיזה בני כמה אתם, כי כשאני הייתי בן 25 והתחלתי, או 26 והתחלתי להשקיע, הרגשתי שזה בסדר לקחת סיכונים קצת יותר גבוהים או גדולים מבחינת השקעות, ככה בעצם אחד מהדברים שאמרתי לעצמי שיצאתי לדרך, כשהבנתי שאם יש פה טעות גדולה, אני בחור צעיר, יש לי חיים שלמים לתקן את זה נקרא לזה. בן אדם בין 60 או ב-70 יגיד, אני אין לי עכשיו לעשות, המחיר הזמן שיש לי לתקן טעויות פיננסיות הוא מצומצם, לא בלתי אפשרי, אבל לא אותו דבר. לכן זה, השאלות האלו, איך אנחנו מסתכלים על הדברים האלו, הן מאוד תלויות בניסיון, בנוחות, כמה הון יש, ביכולת ההחזר שלנו, בגיל שלנו, כל הדברים האלו צריכים להילקח בחשבון על מנת להיות מסוגל לקבל החלטה האם הפוזיציה הזאת של 100% מימון או לקנות בית בצורה שהוא מייצר תזרים מזומנים שלילי היא נכונה עבורי, עבור כל אחד ואחת ממי שמקשיב, וזה כמובן תשובה שונה. אני אסיים ואגיד שכשאני הייתי בתחילת דרכי, הרבה מאוד נכסים שקניתי היו בהלוואות גבוהות ובתזרים מזומנים שלילי, אז אני מדבר מניסיון וניסיון רב ולא באופן תיאורטי, וגם הפקתי הרבה מאוד לקחים איך לא לחזור על הטעויות שעשיתי באותה נקודת זמן, זאת אומרת לא בצורה מאוזנת מבחינת כמות המינוף מול ההכנסה, וזה הייתה טעות. היום אני מבין מהטעות הזאת, היום כבר לפני הרבה שנים הבנתי, שזה לא בלתי אפשרי לעשות את זה, צריך לדעת לאזן את זה, או להסתכל את זה, או לבחון את זה קצת יותר בזהירות, מול הסיכון. הסיכון הוא שבסופו של דבר, נאבד את הבית. כשמאבדים את הבית, לא עלה לנו דולר אחד, זה לא נורא. כשמאבדים את הבית שכבר התחלנו לשלם עליו, או שעדיין זה שאיבדנו אותו, יש לנו הבנקים, יש לנו חובות מול הבנקים מבחינת השקעות, זה כבר סיפור אחר. אז לכן זה האיזון שעליו אותו צריך למצוא וממנו צריך להיזהר ולהבין שאפשר, יש דרכים, לא צריך לפחד, אבל צריך לדעת להסתכל על זה בעיניים פקוחות ולהבין פיננסית ההשלכות ומנטלית ההשלכות. כי אחד הבעיות המנטליות זה שאם מישהו לא מבין, אם מישהו נכנס לעסקה כזאת והוא לא מבין בדיוק את כל את המשחקי הכוחות הפיננסיים האלו שניסיתי להסביר בפודקאסט הזה, עלול להתקדם חודש אחרי חודש אחרי חודש ולהגיד, Oh my God, איזה השקעה גרועה. אני משלם כל חודש $300 מהכיס כדי לסגור את הפוזיציות. על פניו זה נשמע, Oh my God, השקעה גרועה. העובדה שבסיטואציה כזאת אולי נקנה נכס ששווה 130 ב-$100,000 ולא הבאתי שום כסף מהכיס ואני מתכנן למכור אותו תוך שנתיים ב-175 והרווח הוא יבוא לא בשוטף אלא בעתיד, כאילו שכחנו את זה. לכן מאוד חשוב להבין את ההשלכות הפיננסיות וגם את המנטליות, כי בדרך כשאנחנו משקיעים ודברים לא מסתדרים בדיוק כמו שאנחנו רוצים, או מסתדרים ושכחנו למה עשינו את זה, הרעש הסביבתי או הרעש בראש שלנו יגיד לנו, עשית פה עסקה לא טובה, ואז זה מביא לתסכול ולמתח ועושים החלטות לא טובות, וזה חבל. אני רוצה להודות לכם על ההקשבה, אני מקווה שהפרק הזה היה ברור ולא מבולבל מדי, כי ככה קפצתי מנושא לנושא, או מאספקט לאספקט. אשמח לקבל את התגובות שלכם, שיהיה לכם המשך האזנה הנעימה, המשך יום נעים, תודה ולהתראות.